טוב, ברוכים הבאים. נתחיל את השיעור במושג של גאולת הדיבור. אחד הדברים שנאמר על גלות מצרים, שהדיבור היה בגלות. מה זה אומר שהדיבור היה בגלות? שאנחנו לא מצליחים לבטל דרך הדיבור את העניינים שאליהם אנחנו מתכוונים. הדיבור כוחו לחבר, הדיבור כוחו לקשר, וכשהדיבור בגלות, לא רק שהוא לא מקשר ולא רק שהוא לא מחבר, בעצם הדיבור יכול לגרום להתרחקות. בעצם הדיבור יכול לגרום לכך שבן אדם לא מבטא את מה שהוא רוצה, ולפעמים מבטא את ההפך. ובמילא גאולת מצרים הייתה גאולת הדיבור, שיכולנו לדבר את מה שבאמת יקר ומשמעותי לנו. יש בליקוטי מאורן חלק ב, באות עין ג', שם רבי נחמן מדבר על העניין הזה של הדיבור המתוקן. והוא מדבר על כך שגם התהילים שדוד המלך לימד אותנו לומר אותם בכל עת מצור, זה סוג של סדנה איך להשתמש בדיבור באופן מתוקן. דוד המלך, דרך אמירת מזמורת תהילים, הוא מלמד אותנו מתי להשתמש בהודיה, מתי להשתמש בבקשה, מתי להיות במצב של הבעת כאב. זאת אומרת, את כל האופנים, את כל הדרכים שבהם הדיבור יוצא לאור באופן ראוי, מלמד אותנו דוד המלך. הוא אומר, בעיקר הזדקחות 12 שבטיה היה במצרים, שבחינת מצר הגרון. מצרים זה מצר הגרון, זאת אומרת, האזור הכי צר בגוף זה הגרון, ששם נמצא הדיבור. אז שהדיבור היה במצר, זה אומר שלא יכולנו להשתמש בו כראוי, שהוא לא ביטא את מה שהוא ראוי לבטא. זו הנקודה הראשונה שאיתה רציתי לפתוח. יש לנו הזדמנות בשבועות האלו לשאול את עצמנו מה שלום הדיבור. האם הדיבור שלנו הוא במיצר, האם הדיבור שלנו בגלות, או האם הדיבור שלנו מצליח לבטא ולחבר אותנו עם האחרים. הנקודה השנייה שעליה אני רוצה לדבר זה על כוחו של הניגון. כוחו של הניגון, שכל אחד מאיתנו יכול להשתמש בזה בשביל להעלות את עצמו ממקום נמוך למקום גבוה. אבל בשביל זה אנחנו נקרא את הליקוטי מוהר"ן, ששם רבי נחמן מדבר על שירת העשבים. מהטקסט הזה לקחנו משמר את המילים לניגון המיוחד שלו. לימדנו את זה בחודשים האחרונים כבר פעם אחת, והיום בעזרת השם זה יהיה עם תוספות. אומר רבי נחמן כך: דע כי יעקב אבינו, כששלח את בניו עשרת השבטים ליוסף, שלח עמהם ניגון של ארץ ישראל. ולפני שאנחנו עומדים לעומק מה זה ניגון של ארץ ישראל, אנחנו מבינים שזה ניגון שמעלה. המילה ישראל זה, היא סובלת הרבה פירושים, על שניים מהם זה שיר אל, אז כבר בתוך המילה ישראל יש שיר אל, וגם בתוך כולי שיר שמחבר אותנו לאל, זה יכול להיות שיר לאל ושיר שמחבר, עצם השירה מחברת אותנו לאל, וגם זה אותיות ישר אל, זאת אומרת שיש איזושהי איכות רוחנית בארץ ישראל שמחברת אותנו ישר אל המקום. אז ניגון של ארץ ישראל זה הכוונה עם ניגון שיכול מאוד להרים אותנו למעלה. עכשיו עולה השאלה, מה פתאום יעקב שרצה לשלוח מבניו עשרת השבטים לשליט המצרי דווקא ניגון של ארץ ישראל? זה המתנה הכי משמעותית שיכול לשלוח לו. יש עוד הרבה אפשרויות מה לשלוח לו. אבל זו הכותרת של רבי נחמן. וזה סוד, חום מזמרת הארץ כחליכם. בחינת זמר וניגון ששלח על ידם ליוסף. הפעם הראשונה שהבנים של יעקב מגיעים למצרים בשביל לקנות מזון למשפחה, יוסף חושד בהם שהם מרגלים. הוא יודע היטב שהם הבנים של יעקב, אבל הוא מעביר אותם סדרת חינוך. בכל אופן, הם לא יודעים מה קורה שם, הם באים מספרים לאבא שהשליט המצרי מתעלל בהם. והם לא מוכנים לרדת עוד פעם למצרים, אלא אם כן הם יביאו איתם את בנימין. ויעקב במשך זמן ארוך לא מסכים שהם יקחו איתם את בנימין, ולבסוף שנגמר האוכל הוא אומר להם בסדר, תצאו לדרך. רק הוא מבקש מהם שיקחו איזו מתנה לאותו שליט. מהי המתנה שאומר להם לקחת? קחו מזמרת הארץ בחליכם. הפירוש הפשוט של הפסוק, קחו מזמרת הארץ, זה כבר קחו כיבוד, למרות שהיה רעב בארץ, ולמרות שגם משפחת יעקב חובה כבר את הרעב, עדיין נשאר להם קצת כיבוד מהאיכות המיוחדת של הדברים שגדלו בארץ. קצת בוטנים, קצת שקדים, אז רבי נחן בוחר לפרש את זה באופן ייחודי, שהוא אומר להם, קחו איתכם זמר וניגון, ששלח על ידם יוסף. מה העניינו של הזמר והניגון הזה? אני כבר מקדים לכם את המאוחר. זה יופיע בתוך הטקסט לקראת הסוף. לזמר יש כוח להעלות את האדם. מרוח הבהמה, זאת אומרת שזה חוויות של הישרדות, חוויות של... מרוח הבהמה, חוויות של הישרדות, זה חוויות של קינה, תאווה וכבוד, שאלו הדברים שמוציאים את האדם מן העולם. זאת אומרת ששלושת הדברים הללו יכולים לגרום לבן אדם להחמיץ את הברכה שנמצאת בחייו. אומרים חז"ל, כל אחד מאיתנו יש כל מיני סיבות שבעטיים הוא יכול לא ליהנות מהברכה שכבר קיימת בחייו. מהתכונות, מהמשאבים, מהקשרי אנוש שהוא נמצא עימם, יש הרבה סיבות שבגללם הוא יכול להחמיץ את זה. אבל שלושת הסיבות הכי עיקריות שבגללם בן אדם מפסיד את ברכת חייו זה קינה, תאווה וכבוד. הקינה זה בעצם לקנא באחר. עכשיו, לקנא באחר זה סוג של החשכה. ודיברנו פעם שאם זה קינה שמעוררת השראה, אז יש לה מקום. אם זה קינה שדרכה אני לומד להגיד מה חסר לי, מה אני מבקש שיופיע בחיי, גם יש לה מקום. לעומת זאת, יש קינה שהיא ממש גורמת לבן אדם לא לראות את הברכה שיש בו, וכל העיסוק שלו זה מה יש לאחר. והקינה הזו היא יכולה לגרום לבן אדם את הפך החיות, את הפך הברכה, את הפך השמחה. וככה גם כן התאווה, וככה גם כן הרדיפה אחרי כבוד. זאת אומרת שבן אדם חפץ באותה הכרה חברתית חיצונית, וכשהיא לא מגיעה הוא בעצם לא נהנה, לא שמח, לא מודה על מה שיש לו. דומני שזה מופיע בפרקי אבות בשם רבי אלעזר הכפר, הקינה, תאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. זאת אומרת, הוא נמצא בעולם, אבל מוציאים אותו מן העולם כי הוא בעיקר בחוויית ההיעדר. עכשיו, יעקב אבינו לא יודע מי זה השליט המצרי שמתעלל בבנים שלו. הוא רק מבין שזה בן אדם שמצד אחד הוא מוכשר מאוד, שהוא מצליח לנהל את ארגון איסוף המזון במצרים, כשבכל העולם מסביב במזרח הקרוב יש רעב, ומצד שני הוא מתעלל בילדיו. זאת אומרת, זה בן אדם שיש בו משהו מרוח הבהמה, יש בו משהו מהקטנוניות, יש בו משהו מן הכעס, יש בו משהו אולי מן הפרנויה, יש בו משהו שבעצם לא מתאים לגדולה של אותו מנהיג. אז הוא רוצה לעשות לו טיפול מרחוק, טיפול בעזרת ניגון, תרפיה בניגון. זאת אומרת, יש ניגונים שבהחלט יכולים להעלות את האדם מתדר של הישרדות לתדר של התפתחות, מתדר של פרנויה לתדר של התרחבות. וזה בעצם המושג הזה, ניגון של ארץ ישראל. כמו שפירש רש"י, מזמרת לשון זמר. עכשיו, כבר רבי נחמן ומתחיל לתאר את ההשגה או את הרעיון שהוא רוצה לפרט. דה, כי דה. יש כלל שכל פעם שהוא משתמש במילים דה, זה אומר שהוא מביא השגה מעולם האצילות, זה אומר שהוא מביא השגה מעולמות רוחניים עליונים. כי כל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד לפי העשבים ולפי המקום שהוא רואה שם. קודם כל העניין הזה שלכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד, יש פה גם סוג של הזמנה לפתיחות. כל מני רואה איזה מני, וכל רואה יש לו את הניגון מיוחד. לא כולם צריכים להיות דומים, לא כולם צריכים להיות באותו ניגון. בעצם כל אחד מאיתנו הוא סוג של רואה. עכשיו הוא אומר, למה כל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד? כי הניגון נוצר לפי העשבים ולפי המקום שהוא רואה שם. כי כל בהמה ובהמה יש לה עשב מיוחד שצריכה לאוכלו. זה מעניין, בכל בהמה ובהמה יש לה עשב מיוחד, לא כולם אוכלים את אותו עשב. ככה גם כן מבחינת ההזנה הרוחנית, לכל אחד מאיתנו יש את הפרשן שהוא אוהב על המקרא, יש את הסיפור הצדיקים שהוא אוהב, יש את הספרי הגות שהוא אוהב. כמו שלכל בהמה ובהמה יש לה עשב מיוחד שהיא צריכה לאוכלו, ככה גם כן לכל אחד מאיתנו יש את ההזנה הייחודית. הקריאה הזו במילים הללו היא קריאה לפתיחות, קריאה להבנה שהאחר יש לו ניגוד מיוחד ויש לו עשב מיוחד לאוכלו. אמנם זה קריאה לפתיחות, זה יכול להישמע גם קריאה מעליבה. אתה בהמה ויש לך את העשב המיוחד שלך, אני בהמה ויש לי את העשב המיוחד שלי. אז תיזהרו לא להשתמש בדימוי הזה כשאתם באים להעביר את הרעיון הזה. פה אנחנו כאן יכולים, אנחנו פה עכשיו עושים אספת בהמות ייחודית ומעודדים מי שתראו שלכל אחד מאיתנו יש עשב מיוחד שאנחנו צריכים לאוכלו, במובן של הפירוש של הזנה מיוחדת. ואנחנו בעצם בתנועה, גם במראה יש תנועה מבכל למקום, עד שאנחנו נמצא את העשב, את ההזנה שנכונה לנו. כי כשאנחנו מוציאים את ההזנה הזו הרוחנית, משהו מתרחל, משהו שמח, אנחנו אוהבים את זה. איזה ממשיך רבי נחמן אומר, גם אינו רואה תמיד במקום אחד. הבהמות עם הרואה נמצאים בתנועה, ולפי העשבים והמקום שרואה שם כן יש לו ניגון. הרואי צאן נעים בעקבות עונות השנה, בעקבות הגשמים. כל תקופה יש את המקום ששם יש את המרעה. בחורף נמצאים יותר במדבר, בקיץ עולים יותר להרים. מה שפה מפנה את תשומת לבנו רבי נחמן, שהתנועה, שאנחנו בעצם נעים ממקום למקום, אז כל פעם אנחנו מתחברים למקורות הזנה אחרים, למקורות השראה אחרים, ומהעשבים יש ניגון. כי כל עשב ועשב יש לו שירה שאומר שזה בחינת פרק שירה. כל הבריאה כולה אומרת שירה. שירה זה ההפך מתלונה. כל הבריאה כולה יש פרק שירה בחלק מהסידורים, שמתוארים בעלי החיים שאומרים שירה, הקרב, צפרדע, העכבר. הקרב אומר טוב להודות לשם, ככה אני זוכר. והעשב, אין בפרק שירה מושג עשב, אך לחפש יש מושג שנקרא דשאים. תסתכל מה אומרים דשאים. דשאים אומרים, והרעיון של שירה, בשירה יש הודיה, ובשירה גם יש חיבור. יכולת לשיר כל יום, מי שרוצה כתרגול רוחני לשבוע הקרוב, בעקבות זה שאנחנו לומדים את התורה בלקוטי מוהר"ן שקשורה בפרק שירה, היא מפורסמת גם בתור שירת העשבים, לשיר השבוע כל יום. כי המקום במוח שממנו מגיע הניגון זה מקום אחר שממנו מגיע דיבור. כן, איזה יופי. הסוג שהדשאים אומרים, דשא זה בעצם עשב ללא שם ייחודי, שם כללי. אי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. העשב יש לו תוחלת חיים קצרה, משונה מעץ, משונה משיח. ואף על פי כן הוא אומר, אני שמח כי השם שמח לי. עצם זה שנבראתי, אפילו לזמן מועד, אני שמח בעניין הזה. עכשיו, מה זה הביטוי יהי כבוד השם לעולם? כבוד זה גילוי. הקדוש ברוך הוא, האור שלו, או אפשר לגלות את האלוקות דרך כל מיני פרטים בבריאה. יהי כבוד השם לעולם, שהקדוש ברוך הוא מתגלה בכל היבט, דרך בני אדם, דרך בעלי חיים, דרך הדומם, דרך הצומח. על בעיקר, ישמח השם במעשה, הוא ישמח גם בי. אפילו בי העשב, עם אותה תוחלת חיים קצרה. אז פרק שירה. על בר רבי נחן זה אומר, שלפי העשבים והמקום שרואה שם, כן יש לו ניגון. אנחנו יכולים להתאים את הניגון, לפי המקומות שבהם אנחנו מסתובבים. אנחנו יכולים להתאים את הניגון לפי יומות השבוע. בבית המקדש היה ניגון לכל יום. יש מקומות בהודו ששמעתי שמקדשים מסוימים שיש לכל שעה ביממה סולם אחר שאיתו מנגנים לפי כל עונה בשנה. אז ככה גם אנחנו, ואנחנו אומרים לפי המקום שרואה שם כן יש לו ניגון. כי כל עשב העשב יש לו שירה שאומר. זה מבחינת פרק שיר. ומשירת העשבים נעשה ניגון של רואה. עכשיו גם כל אחד מאיתנו מחפש לעצמו איזה רואה. מורה, מדריך, מנהיג. אז מה אנחנו מחפשים? לפי מה אנחנו מתחברים? אנחנו מחפשים את הניגון. הרי לכל רואה יש ניגון. אז אם אנחנו מוצאים מישהו שיש לו כבר רואה, אנחנו לא צריכים לשאול אותו מה הוא מצא בו או למה הוא יתחבר אליו. הסיבה האמיתית שבגלל זה הוא יתחבר אליו, גם אם הוא לא ידע להגדיר את זה כי הוא אוהב את הניגון שלו. מרבי נחן, לכל רואה יש ניגון. כל מנדים, כל רואה יש ניגון. אנחנו אוהבים, אנחנו מחפשים את הניגון שיזכיר לנו את הניגון שלנו. ומשירת העשבים נעשה הניגון של הרואה. וזה סוד מה שכתוב. התלד עדה את יבל, הוא היה אבי יושב אוהל המקנה. שם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופס כנור ועוגב, כי תקף כשהיה רואה מעולם, כי תקף כשהיה בעולם רואה מקנה, היה תקף כלי זמר. יש בספר בראשית, בפרשת בראשית, שתי נשותיו של עמך, ומתואר שם שלאדם היו שני בנים, יבל ויובל. יבל היה בדואי, אבי יושב אוהל ומקנה. ושימו לב לקשר בין אוהל לבין מקנה. מה הקשר? רועה צאן לא יכול לגור בבית קבע, הוא צריך לגור באוהל. כי הוא בנדידה לפי מקום העשבים. איפה הוא יימצא, איפה שהוא יודע שיש עכשיו עשב כשפע, הוא נודד. ורואים בכל העולם, הם באמת נודדים, רואים בכל העולם, גרים באוהלים. אצל המונגולים זה מאוד נפוץ, היורטים שהם, זאת אומרת, זה מבנה שקל להקמה וקל לקיפול, ואפשר לצאת איתו לנדידה. אז כבר בראשית, בתחילת בראשית נאמר שיבל הוא אבי יושב אוהל ומקנה. אוהל ומקנה. בגלל שיש לו מקנה, הוא צריך אוהל. ושם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופס כנור ועוגב, המוזיקאי הראשון. אומר רבי נחן, זה שהם מוזכרים בסמיכות זה לזה, הרועה צאן יחד עם המוזיקאי, תדע לך שיש קשר מובן ביניהם. אתה יודע מתי החלה להיווצר מוזיקה בעולם? שהבן אדם מסתובב בחק הטבע. העילה שלו להסתובב בחק הטבע זה היה בעקבות הצאן. הוא נדד למרחקים, הוא נחשף למיני צמחים, למיני נופים, וכל אזור הביא איתו את השירה המיוחדת שלו. זאת אומרת, אומר רבי נחן, השהייה בטבע, הקשב לשירת העשבים, מגלה את הניגון של תופס כינור ועוגב. אז יש פה פעמיים שני קשרים. קשר ראשון זה הקשר בין יושב אוהל ומקנה, זאת אומרת קשר מובהק שבגלל שיש צון צריך אוהל ולא בית קבע, ואיפה שיש רואה צון תהיה גם מוזיקה. כי השהייה בטבע, אומר רבי נחמן, בבראשית הבריאה, השהייה בטבע הולידה את המוזיקה. אומנם המוזיקה הראשונה בעולם הייתה לעבודת אלילים, זאת אומרת זה לקוחות חלקיים בטבע, אבל עדיין האדם הייתה בו את הכמיהה, את הגעגוע, לבטא את עצמו אל הנשגב, אל מה שמעבר דרך המוזיקה, דרך השירה. זאת אומרת שההבנה הזו שאני רוצה לבטא את עצמי אל מה שמעבר ולהתחבר אל מה שמעבר, אל הנשגב, זה דרך שירה, דרך מוזיקה. אפשר דרך מינים, סוגים של אמנות, אפשר גם דרך מילים, אפשר גם דרך דיבור, אבל הכי גבוה זה דרך השירה, דרך המוזיקה, דרך הניגון. ובאמת בטקסט הזה שאנחנו לומדים יופיעו שלושת הביטויים, ניגון, שירה וזמר. אם אנחנו רוצים לבאר אותם באופן שטחי, אז הזמר זה המילים, השירה זה המילים, והניגון זה המלודיה, המנגינה, והשירה זה הזמר עם המילים. נעשה ניגון, זמר, שירה וניגון. הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגר. כי תקף כשהיה בעולם רואה מקנה, היה תקף כלי זמר קנה. ואל כן, דוד המלך עליו השלום, שהיה יודע נגן, על כן היה רואה. דוד המלך כתוב שהיה יודע נגן, שגם הזמינו אותו לנגן בפני מי? הזמינו אותו לנגן בפני שאול, לעזור לו לצאת מהדיכאון שלו. אז שימו לנו דבר מעניין. קודם כל אומר רבי נחמן, כשיש רואה צון, יש מוזיקה. עכשיו בניסוח הבא הוא אומר שמישהו יודע נגן הוא יכול להיות רואה. זה בכלל שיטה אצל רבי נחן שהדברים הם יכולים להופיע משני צידי הנוסחה. זאת אומרת, זה שאני יודע נגן מאפשר לי להיות רואה צון, וזה שאני רואה צון מאפשר לי להיות יודע נגן. וכל אחד יכול לבחור מאיפה הוא רוצה להתחיל. אז אומר דוד המלך שהיה ידע נגן, וכן היה רואה. עוד דבר שעוד מעט אנחנו נראה, שהמוזיקה היא נותנת כוח לעשבים לצמוח. יש הרבה מחקרים על ההשפעה של המוזיקה על עולם הצומח. יש גם מחקרים על ההשפעה של המוזיקה על עולם החי, על בעלי חיים. יש רפתות ששמים מוזיקה על הפרות, אז זה מגביר את תנובת החלב. המוזיקה משפיעה, יש רשתות, רשתות של קניות ששמים מוזיקה שמחקרים שלהם טוענים שמגבירים את חדוות הקנייה. חדוות גיוץ האשראי. הדבר המעניין הוא שרבי נתן כבר לפני יותר 200 שנה מספר על התיאוריה הזאת, שהמוזיקה מעצימה את הגדילה של, אומר, גם מצינו באבות העולם כולם שיהיו רואי מקנה. אבות העולם זה אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, שיהיו רואי צאן. על יעקב אבינו אנחנו בוודאי יודעים, על אברהם אנחנו גם בוודאי יודעים, על הבנים של יעקב היו רואי צאן, וגם משה היה רואי צאן, ודוד המלך. זה בחינה מכנף הארץ זמירות שמענו. היינו שזמירות וניגונים יוצאים מכנף הארץ. זאת אומרת, כעל ידי העשבים הגדלים בארץ נעשה ניגון. שימו לב איך הוא דורש את הפסוק הזה משיר השירים. מכנף הארץ, כנף הארץ הכוונה היא הקצה של הארץ, של האדמה, ששם צומח העשב החדש. בזכות זה שהעשב החדש יוצא אל פני הקרקע, אז נוצרים ניגונים חדשים, כי אמרנו לפי העשבים יש ניגון של רועה. אז שוב, איך הוא מלביש את זה בפסוק? מכנף הארץ, איפה שיוצאים העשבים על שפת הקרקע, זמירות שמענו. ועל ידי שהרועה יודע הניגון, על ידי זה הוא נותן כוח בעשבים. זה ממש מחקר מודרני. יש השפעת המוזיקה על הצומח. זה מחקרים שנעשו רק ב-50 שנה האחרונות, אולי 100 שנה. אני מניח שלפני 200 שנה זאת פחות היה. מרבי נחמן, יש פה תנועה הדדית. כמו שמי שרואה צאן תעבוד דרכו המוזיקה, ככה גם כמי שמוזיקאי, יש לו את האיכות שיכול להיות רועה צאן. ואתם תראו שזו שיטה אצלו אצל רבי נחמן. כל תיאוריה שיש לה כמה קצוות, היא יכולה להופיע מכל צד. פעם הרועה, עצם היותו רועה, מקדים את היותו מוזיקאי, ופעם עצם היותו מוזיקאי מקדים את היותו רועה. פעם השהייה בטבע קודמת אל המוזיקה, ופעם המוזיקה מקדימה את השהייה בטבע. פעם המוזיקה נוצרת בעקבות העשבים, זאת אומרת ההשראה, התדר, ופעם העשבים בעצמם גדלים על ידי המוזיקה. אני אחזור שוב על המשפט הזה, ועל ידי שהרועה יודע הניגון, על ידי זה הוא נותן כוח בעשבים, וזה יש לבהמות לאכול. וזה בחינת הניצנים נראו בארץ. יש מי שמכיר את המשך הפסוק הזה משיר השירים? הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע. עכשיו הוא שוב מלביש את התיאוריה שלו הזו בתוך הפסוק. הניצנים נראו בארץ, הניצנים זה הבריאה המתחדש, הצומח המתחדש, הצומח המתחדש נקרא ניצן, הניצנים נראו בארץ, ואז ממילא מה קרה? עת הזמיר הגיע, החלה להיווצר המוזיקה. עכשיו זה הזמן, בשבועות הללו, אחרי הגשמים החזקים, אז מתחילים לראות את הניצנים נראו בארץ. אנחנו עכשיו מתקרבים לט"ו בשבט, עוד פחות מחודש. עוד 3 שבועות אנחנו כבר יכולים לשמוע את המנגינה של זה. היינו שהניצנים גדלים בארץ על ידי הזמר והניגון השייך להם. נמצא שעל ידי הזמר והניגון שהרועה יודע, אז שימו לב שהוא כבר משתמש בו בכפילות של הביטוי זמר וניגון. אפשר להגיד גם שהניגון זה בכלי נגינה והזמר זה השירה בפה, זה גם אפשרות. הוא נותן כוח בעשבים ויש מראה לבהמות. השפעת המוזיקה על חיינו. עכשיו אנחנו גם הרועה, אנחנו גם הבהמה וגם העשב. אנחנו מקבלים את כל המדרגות, וגם הקרקע שמשם צומח העצב. יש לנו פה בעצם את ארבעת המדרגות של דומם, צומח, חי ומדבר. אז אם פתרנו את השיעור שבמצרים הדיבור היה בגלות, אז מסתדר שיש גם משימה להוציא את הניגון מהגלות, את הניגון של כל אחד מאיתנו. עוד מעט אנחנו רואים שרבי נחמן אומר, לא רק שהניגון נותן כוח לעשבים, ולא רק שהעשבים נותנים כוח לניגון, אלא הוא אומר, זה גם טובה גדולה לרועה. אומר, כשהרועה נמצא כל הזמן בין בהמות, אז הוא יכול תודעתי להתחבר לתדר שלהם. ותדר של בהמה, לתדר שעסוק רק בהישרדות, לתדר שעסוק רק בעצם בלשמור על עצמי ברובד מסוים, אבל אין שם את ההתפתחות שקשורה למושג שנקרא רוח האדם. יש רוח הבהמה ורוח האדם. רוח האדם זה לחבר שמיים וארץ. רוח הבהמה אין לה תודעת שמיים, אין לה תודעה שמעבר. בשביל זה המילה בהמה נורשים אותה חכמים במילים במה. המילה מה היא מבטאת שאין בה מעבר למה שאני רואה. בשפת הסמלים היהודית המילה מה מבטאת כלום. לדוגמה, שבני ישראל מתלוננים על משה ואהרון, למה הוצאתם אותנו ממצרים? במילים אחרות הם אומרים להם, עבדתם עלינו, אתם לא שליחי האל, זו גחמה אישית שלכם, וממילא אנחנו כועסים עליכם שהוצאתם אותנו ממצרים, שאתם יזנתם את זה. מה עונים להם משה ואהרון לעם על התלונה הזו? מה הם אומרים? ואנחנו מה? הכוונה היא, אנחנו היינו נטולי אגו, אנחנו היינו כלי נקי להוציא דבר אל. אז אני מציין את זה שהמילה מה בשפת הספלים היהודים היא מבטאת היעדר אגו, היעדר מחשבה אישית. ואנחנו, אז גם כן המושג בהמה זה בה מה, אין בה מעבר למה שאתה רואה. אצל האדם יש בו מעבר למה שאתה רואה, אבל אצל הבהמה לא. אז עוד מעט תגיד רבי נחמן שהרואה הוא חשוף לסכנה, סכנה תודעתית. אחד הדברים שהכי משפיעים על נפש האדם זה החברה שבה הוא נמצא. אין דבר שהוא יותר משפיע מאשר חברה, ולפי זה אדם יכול לבחור איזה חברה להיות. אבל מהרגע שהוא כבר בחר את החברה שבה הוא רוצה להיות, הוא חשוף להשפעה שלה. אז ככה גם כן, גם בהמות זה חברה. להיות רועה צאן זה להיות בחברה של בהמות, על כל המשתמע מכך. אנחנו לא כל כך חושבים עד כמה זה משפיע, אבל אומר חכמנו, זה משפיע. ורואי צאן בעולם, מצד אחד הם יכולים להיות מייסדי האומה של עם ישראל, וזה גם סיפורים על רואי צאן שיורדים למדרגה התחתונה. ובדן, הדרך לעלות מרוח הבהמה לרוח האדם היא על ידי הניגון. הניגון מזכיר לנו את גדולתנו. הניגון מזכיר לנו מי אנחנו. הניגון מזכיר לנו את הברכה הנפלאה שיש בנו. גם הניגון הוא טובה להרואה בעצמו. שזה אגב מעט הבעל שם טוב הקדוש. הניגונים חזרו לעם ישראל אחרי חורבן בית המקדש. משהו מאוד משמעותי בניגון הלך וירד, הלך ופחד. הבעל שם טוב יחזיר את הנגינה בעבודת השם, סעודות שבת, במפגשים בית חסידים, שזה הפך להיות עניין עיקרי. אז מאלה שרוצים לעבוד עם הטקסט הזה של שירת העשבים, זה להחזיר את המוזיקה לחיינו, אבל זה צריך להיות תחת הכותרת ניגון של ארץ ישראל. ניגון של ארץ ישראל שהוא שיר אל, ישר אל, במובן שאני מרגיש שהוא מעלה אותי, הוא מזכיר לי את גדולתי, לא במובן של אגו, אלא במובן בברכה שלי. כי יש גם ניגונים שיכולים להשאיר אותנו בתדר נמוך. זאת אומרת, גם הניגון הוא טובה לרואה בעצמו. כי מחמת שהרואה הוא תמיד בן בהמות, היה אפשר שימשיכו ויורידו את הרואה מבחינת רוח האדם לרוח הבהמיות, עד שיראה הרואה את עצמו. מה הכוונה שיראה הרואה את עצמו? שהוא ישכח שהוא מנהיג, שהוא ישכח שהוא נועד להתוות דרך. הרבה פעמים יכול להיות בן אדם בעמדה החיצונית של מנהיג, אבל כל מה שמעניין אותו זה הבהמיות. זאת אומרת שזה הקנאת האהבה והכבוד. באמת רוח הבהמיות זה הרוח של ההישרדות, אז הרבה פעמים מנהיג, במקום לראות מעבר, והמילה רואה מקובלת בעם ישראל באופן דו משמעי, גם רואה בעין שהוא מנהיג הבהמות, אבל זה ביטוי גם לרואה רוחני, וגם שמואל הנביא כינו אותו הרואה באלף, שהוא רואה קדימה, הוא רואה מעבר למה שכולנו רואים. שהמשיך רואה את הרואה מרוח האדם לרואה, עד שיראה הרואה את עצמו. זאת אומרת, אם הבהמות מורידות את הרואה, זאת אומרת שזה יכול להיות גם המונהגים, המנהיג אמור לראות מעבר, ויכול להיות שאילו שהוא מנהיג אותם, מושכים אותו אל התודעה שלהם, ואז הוא בעצם משתמש בכוח ההנהגה באופן ממש לא ראוי. רואים את זה בהרבה מקומות, שהרבה מנהיגים, במקום להעלות את העם, הם ניצלו את העם לצרכיהם הנמוכים, ואז הפסד. למי הפסד? בוודאי למונהגים, וכל שכן למנהיג בעצמו, אם הוא יורד למדרגות הזאת. הוא פירש רש"י שהלכו לראות את עצמם, על הביטוי הזה והלכו לראות את צאן אביהם, שנאמר על האחים של יוסף, שהלכו לראות את עצמם, שהכוונה היא שהם שכחו את גדולתם, הם שכחו את אהבתם. אחד הדברים שנאמר על אחי יוסף, שהם שנאו אותו. אם בן אדם פוגש תדר של שנאה בחייו, זה אומר שהוא שכח את הניגון. אם הוא פוגש תדר של שנאה, אז אנחנו בעצם, כמו שהיה אצל אחי יוסף, מחפשים את הניגון שיזכיר לנו את גדולתנו. ועל ידי הניגון ניצול מזה. כי הניגון הוא התבררות הרוח, שמבררים רוח האדם מן רוח הבהמה. זאת אומרת, רוח האדם ורוח הבהמה הן מעורבבות זה בזה. והבירור זה לזהות את רוח הבהמה, להכיר בה ולא להיגרר אחריה. לזהות את רוח האדם, להכיר בה ולטפח אותה, להעצים אותה, את רוח האדם. בבחינת פסוק מקהלת, מי יודע רוח בני האדם, העולה היא למעלה. ורוח הבהמה היורדת היא למטה. אנחנו כל פעם שאנחנו בדיכאון, כל פעם שאנחנו בקינה, כל פעם שאנחנו בעצות, זה רוח הבהמה. זה לא במובן של אלבון, של שיפוט. כי מה שמאפיין את רוח הבהמה זה היורדת היא למטה. כל פעם שאנחנו בתדר של הירידה למטה, זה אומר של רוח הבהמה. זה אומר גם באמת שאנחנו לא רואים מעבר, זה אומר שסוג המחשבות שאיתן אנחנו מתמודדים. מה קורה בעצות? מה קורה בדיכאון? אנחנו רואים איזשהו קושי ולא צריכים לראות מעבר, זה רוח הבהמה. רוח האדם זה לראות את מה שהרבה הרבה מעבר. כי זהו עיקר הניגון. ללקט ולברר הרוח טובה כמובן במקום אחר. על כן על ידי הניגון ניצול מרוח הבהמיות, כי נתברר רוח האדם מרוח הבהמה על ידי הניגון. לא פעם כשאנחנו לומדים את הטקסט הזה, אז אני שואל את המשתתפים, באווירה יותר מעגלית, כל אחד מה הניגון שלך? מה הניגון שלך? מה הניגון שלך שאת יודעת שהוא מעלה אותך? מה הניגון שלך שהוא מאפשר לך כשרוח הבהמה מככבת בחייך להיזכר ולעלות לרוח האדם? עכשיו גם אנחנו לא יודעים לענות על זה תשובה, אנחנו יכולים להזמין את עצמנו למצוא את אותה מוזיקה, אותו תדר שמאיר לנו את הדרך. עכשיו, כל הטקסט הזה שממנו נעמי שם על אחד המילים בשירת האסנים, רבי נחמן מבסס אותו על העניין שיעקב אבינו אומר לבניו, קחו מזמרת הארץ, דהיינו קחי מתנות וכיבוד למנהיג המצרי שאתם באים לפגוש אותו. אומר רבי נחמן, זה הניגון של ארץ ישראל, עושה לו טיפול מרחוק על ידי ניגון. יעקב רק לא יודע שאת הניגון הזה הוא שולח למי? לך לבן שלי. יעקב אבינו אמר שהשנים הכי יפות שלו זה היו פעמיים 17 שנים. 17 שנים מלידת יוסף עד שהוא נמכר לעבד. הוא אהב את כל בניו, אלא שיוסף ממש החייה אותו. ו-17 שנים מישהו הגיע למצרים שנודע לו שיוסף בחיים עד שהוא נפטר. סך הכל 34 שנים, שזה גימטריה של המילה ויחי. ויחי, יעקב בארץ מצרים, זבב, יוד, חת, יוד, זה 34. אילו ה-34 שנים שהוא חי, באהבתו את בנו. יעקב אבינו אף יום לא שכח את יוסף. קראתי בחוברת של רבי אלימלך ביטרמן, שפעם לפעם אני אזכיר אותה פה, כתב שהיה איזה בן במשפחה חסידית שעזב את הדרך. ואחד החברים פגש אותו יום אחד בקברו של אבני שכה, זה אחד מצדיקי פולין. הוא ראה אותו ככה בתפילה, כנה, בהתלהבות, בלב פתוח. אז שאל אותו, מה, איך עברת את השינוי הזה? הוא היה מאוד מאוד רחוק מדרך הוריו. ממש, לא שם המילים מאוד רחוק מספיקות לבטא, בלי להביא תיאורים ביזר. שאל אותו, איך עזרת? הרי היית כל כך רחוק. אמר שהוא פגש פעם את אחד מבני המשפחה, שהוא סיפר לו ש10 שנים ההורים לא נועלים את הדלת בבית בלילה או בכל שעה, שמה הוא יגיע הביתה והדלת תהיה סגורה. כל כך ריגש אותו, איך ההורים מחכים לו, הוא החל תהליך של לשוב על זה. תראו מה זה עושה לנו סיפור כזה. 10 שנים שהורים לא נועלים את הדלת. איזה געגוע, איזה תחושת שייכות מתעוררת לנו. כידוע שיש כמה שיטות בפסיכולוגיה, מה הדבר בידיעה שמניע אותנו. פרנקל היה מה להגיד, ויונג היה מה להגיד, ופרויד היה מה להגיד. אדלר דיבר על שייכות. שייכות ככוח מניע עיקרי. 10 שנים הורים לא סוגרים את הדלת. הוא הביא שם ביטרמן, שהוא מביא מתנה דבי אליהו, זה חיבור תנאי קדום, אומר שככה הקדוש ברוך הוא כל יום מצפה לכל אחד מבניו כהורים שמחכים לבנם שישוב. היה שם לשון חזקה מתנה דבי אליהו, אבל אין את זה לידי כרגע. אני נזכר שבאתי לניחום אבלים אצל חבר בשם אברהם כץ, שאח שלו היה נהדר, עדיין נהדר ממלחמת לבנון, יהודה כץ. מלחמת לבנון הייתה בשנת 82. והאבא נפטר לפני כמדומני 5 שנים, 2013. כמה שנים זה מ-82 עד 2013? כמה? 30 שנה ועוד. אז הוא סיפר לי שההורים שלו, קודם כל, אבא שלו 30 שנה חיפש את בנו, נסע לאום ונפגש עם מנהיגים ובכל העולם, אבל יום יום 30 שנה כל עוד כוחותיו ישירו לו. הוא אמר שהם לא היו יוצאים לחופש לפסח או לכל מיני חגים, אולי יהודה ליחזור הביתה. ויום אחד בכל זאת הם רוצו לצאת לחופשה, אז הם שמו פתק על הדלת, יהודה לאם אתה מגיע, מפתח אצל השכנה. אומרת זה, בא לי להזכיר את זה לקרות הגעגועים של יעקב אבינו. הגעגועים ליוסף, והרבה פעמים בן אדם נמצא במצב כזה שהוא נראה לו שהגרוע מכל קרה, כמו שיוסף נלקח ממנו, אבל אחרי זה מגיע עוד מצבים קשים. הרעב, זה שלקחו את שמעון, שרוצים את בנימין, ואז הוא נזכר בכוחו של הניגון. רוח הבהמיות זה יכול להיות תאוות, רוח הבהמיות זה יכול להיות קינה, רוח הבהמיות זה יכול להיות עצבות, דיכאון, כל מקום שמשכיח ממני את הייעוד הגבוה. אז אומר פה רב נחמן, ועל כן, על ידי הניגון, ניצול מרוח הבהמיות, כי נתברר רוח האדם, רוח הבהמה, על ידי הניגון כנה. אני מדלג קצת. אחרי זה אומר כי המזון נמשך על ידי הניגון, במובן הזה שהניגון הוא גם מגדיל את השפע בחיים שלנו. הניגון הוא גם נותן ברכה במזון. יכול להיות שזה הסוד. בעם ישראל יש את העניין של ניגונים בסעודת שבת. זה לתת ברכה במזון. הוא אומר כי המזון נמשך על ידי הניגון. כנאי שה... הברכה שיש במזון מתעצמת על ידי הניגון. אפשר לומר, כמו שאנחנו יודעים, שמים קולטים את התדר של, כמו הניסויים המפורסמים של דיבור בסביבתם, אז ככה גם כן שיושבים לסעודה, אפשר לשבת במתח, אפשר לשבת בכעס, אפשר לשבת ברכילות, אפשר לשבת בניגון. כן, יעקב אבינו, אב שלא היה יודע אז שהוא יוסף, לא היה יודע שהמנהיג הזה שמתעלל בילדים שלו הוא יוסף, רק כפי מה שסיפרו לו השבטים הנהגותיו של יוסף. זאת אומרת שמצד אחד הוא הבין שהוא מוכשר מאוד לדאוג לרווחת המצרים שנמצאים ברעב, זה רוח האדם, כל עשייה פילנטרופית, כל הנהגה אמיתית, כל, אפילו תקראו לזה הייטק או תכנון או עשייה לרווחתה של האנושות, זה רוח האדם. כל מקום שיש בזה מן הכיבות, מן השנאה, מן ההתעללות, זה רוח הבעמיות. אז השבטים סיפרו להנהגותיו של יוסף, כמה הוא מוכשר, כמה הוא הביא ברכה על העולם בשפע שהוא הצליח לאגור בתקופת הסובה. ויוסף הוא גם מוכשר מאוד בהיבט הרוחני. הרבה מאיתנו עוברים תקופות טובות, ברוך השם. אחרי זה שמגיעים תקופות לא טובות, נאמר על זה, ולא נודע כי בא אל קרבנה. זאת אומרת, זה לא משאיר שום רשימו. יכול להיות זוג שהיה ביניהם זמנים טובים, ואז שהם רבים אומרים, אף פעם לא היה טוב. או אפילו בלי לריב עם מישהו אחר, מגיע זמן של רעב רוחני ובן אדם שוכח את הברכה שהייתה. אז בחלום של פרו היה טוב, שזה הפרות המלאות, אחרי זה מגיעות פרות דקות מראה ורזות ואוכלות אותם, ולא נודע כי בא אל קרבנה. הכוונה היא שהטוב לא מותיר את חותמה, זה אצל פרו. יוסף שהוא הצדיק, הוא מלמד דרך. מה הוא מלמד? הוא מלמד דרך שגם שמגיעים הזמנים הלא טובים, עדיין יישאר רשימו מהזמן הטוב. זה בעצם השוני בין חלום פרעה לפתרון של יוסף. בחלום אצל פרעה, כשמגיע הרעב, אין זכר לסובה. אבל יוסף מצליח לפתור את זה, כשיגיע הרעב, עדיין יהיה זיכרון לסוף. כך אומר רבי נחמן, כל אחד מאיתנו צריך לזכור בזמנים הקשים את הברכה שהייתה בחייו. השכחה המוחלטת זה בחינת פרעה, וההיזכרות זה בחינת יוסף. אבל גם על יוסף שהוא כל כך הצליח, אחרי זה בתחילת ספר שמות נאמר, ויקום מלך חדש על מצרים, שלא ידעה את יוסף. כי יכול, כל הברכה, כל ההיזכרות שיוסף הצליח להביא לעולם, קם מלך חדש, שגם לזה, את זה מצליח להשכיח. אבל אנחנו לא מתיישים, זה רק עוד כרגע בסיפור. בסיפור יצאנו את זה. אני חוזר שוב למילים. על כן יעקב אבינו אף שלא ידע שהוא יוסף. רק כפי מהסיפור לשבטים הנגותיו של יוסף, שלח לו ניגון השייך לשר כמותו, כפי ששמע מבניו ברכה והנגותיו. כי יעקב רצה לפעול אצלו על ידי הניגון מה שהיה צריך. זה שיטת טיפול שמגיע הלקוח, מאזינים לסיפור שלו, עם מה הוא מתמודד, לאן הוא רוצה להגיע מבחינה נפשית רוחנית, ומתאימים לו ניגון מיוחד למצבו. זה בדיוק מה שיעקב עושה. כי סיפרו לו מה ששמע מבניו ברכה והנהגותיו, זה היבחון. כי יעקב רצה לפעול אצלו על ידי הניגון מה שהיה צריך. על כן שלח לו אותו הניגון של ארץ ישראל. אז יש גם הרבה אנשים שעושים את זה, רוצים לפעול על הזולת מה שצריך. הרבה פעמים במסגרת קשר רומנטי שולחים ניגונים זה לזה, זה לנסות. שלחת פעם ניגונים למישהי? מביך לשאול, אבל כאילו אני משתמש בך כהזדמנות שלחת? אז כנראה עוד לא פעם מה שהיית צריך ניגון של ארץ ישראל. מי שלח פעם, אני לא מבקש לשאול מה, אבל בכנות, מי שלח פעם ניגון לאחר? הרימו לי איזה יופי. מה? מה את אומרת? השתמשו בזה. וזה שאמר לבניו, קחו מזמרת הארץ בכליכם. היינו שיקחו בחינת הניגון של בחינת זמרת הארץ. אם כי עיקר העניין מהלימוד היום, זה למצוא את הניגון שלנו, שהוא מרים אותנו. וגם להשתמש בשלושת הבחינות, זמר, שירה וניגון, בהתאם למתרחש. יהי רצון שנתחדש בניגון שלנו, שנתחדש בשהייה בחיק הטבע, שנזכור שכל אחד מאיתנו הוא רואה, הוא מנהיג, וכל אחד מאיתנו הוא גם בהמה, וכל אחד מאיתנו הוא גם עשב, אבל כל אחד מאיתנו גם פרק שירה של העשב שאוכל את הבהמה. כדי שלא הלכתם לאיבוד שיש בנו את כל הבחינות הללו. פעמים שאנחנו הפרק שירה של העשב, פעמים שאנחנו העשב, פעמים שאנחנו הבהמה, ופעמים שאנחנו הרועה. ככל שנכיר יותר במימד הרועה שבנו, המנהיג שבנו, שמבקש לגדול, שמבקש להנהיג, כי מה שמאפיין את הרועה כשהוא בגדולתו, הוא רוצה להביא גם את המונהגים לגדולתם. כשהוא לא בגדולתו, הוא משתמש במונהגים בריכוז העצמי שלו, כי הוא יכול לנצל אותם. הוא עדיין רואה, אבל מתחת לפני השטח זה מה שמאמת הוא הניצול. ולהזכיר לנו שלהיות רואה, זה בתוך מערכות היחסים, זה יכול להיות מורה בכיתה, זה יכול להיות ראש משמרת, זה יכול להיות מנהיג עדה, זה יכול להיות תמיד לראות איך אני גם את עצמי מביא גדולתי וגם את כל אלו שנותנים אמון אל רוח האדם שלהם, שמבקשת היא לעלות למעלה ונותנת אמון בניגון שלנו. כל אחד ואחד שמסכים להיזכר בזה שהוא רואה, ימצא גם את הניגון שלו. ואם ימצא את הניגון שלו, הוא ימצא גם את העשבים שנותנים כוח לניגון, ואת הניגון שנותן כוח בעשבים. תודה רבה, המשך חורף מבורך.